אני רוצה קודם להזמין את האח וולפגנג, הוא רצה למסור דרישת שלום, לאחר מכן ידבר אלכסנדר את דבר אלוהים. בבקשה.
תודה רבה. שבת שלום to you all here.
לכולם שבת שלום.
In 1979 I was here at Jaffa for the first time.
הפעם הראשונה שביקרתי את הקהילה הזאת הייתה בשנת 1979.
Together with my wife,
יחד עם אשתי,
we were on a sightseeing tour through this country.
באנו לטייל את הארץ בארץ הזאת.
And in the meantime when we were free, we visited some assemblies here.
וכשהיינו עדיין חופשיים, רק שנינו, יכולנו לבקר קהילות כאן.
And one of these was Jaffa.
ואחת הקהילות הייתה קהילת יפו.
At that time Solomon Ostrovsky and his wife Sarah were still living here.
בזמנו שלמה אוסטרובסקי ואשתו שרה עדיין היו חיים כאן.
And from that time we have contact to the saints here in this country.
ומאותו עת, מאותה עת יש לנו קשר עם המאמינים הקדושים בארץ הזאת.
Especially in the brethren assemblies.
במיוחד בקרב קהילות האחים.
And we three, Alexander, my son, and Reinhold,
and
we are members of Bruderhilfe Israel.
שלושתנו, אני, אלכסנדר וריינהולד, חברים בארגון שנקרא
Bruderhilfe Israel.
Bruderhilfe Israel.
And that's a non-profit organization, a Christian one.
זאת עמותה, ארגון משיחי.
And especially for the purpose is especially to pass on prayer matters to the brethren assemblies in Germany.
עיקר המטרה של העמותה היא להעביר נושאי תפילה של קהילות אחים או של המאמינים אלא שאפשר להתפלל עבורם, צרכים של קהילות שאפשר להתפלל עבורם.
And many of the believers in Germany, they pray for you here in this country.
ישנם רבים מהמאמינים בגרמניה שמתפללים עבור המאמינים כאן ועבורנו בארץ הזאת.
And so we have got a lot of greetings for you here.
אז יש לנו דרישת שלום רחבה לעבורכם כאן.
From our own families, from our wives and children or grandchildren.
מהמשפחות שלנו.
From our home assemblies.
מקהילת הבית שלנו, קהילות הבית שלנו.
One is at Bonn,
אחת בעיר בון,
the former capital of Western Germany,
שהייתה פעם בירת מערב גרמניה.
And Reinhold goes to a smaller assembly at Hatzhausen, that's in the middle of Germany.
וריינהולד הולך לקהילה קטנה בעיר שבמרכז גרמניה.
And I myself and my wife, we go to an assembly at Meckenheim, that's in the west.
ואני ואשתי הולכים לקהילה במערב גרמניה.
And then we have also greetings from all the members of Bruderhilfe Israel.
ויש לנו גם דרישה מחברי הארגון Bruderhilfe Israel.
They asked us to pass on these greetings on our last annual meeting some weeks ago.
יש, הייתה לנו אספה שנתית והם ביקשו מאיתנו להעביר את דרישת השלום הזאת.
And then there was a big conference of the German Brethren assemblies in Dillenburg at the beginning of October.
בתחילת אוקטובר היה גם כנס של קהילות אחים.
About 500 believers were there together to listen to messages on John 13 and 14.
כ-500 מאמינים נאספו כדי לשמוע מסרים על יוחנן 14 ו-15.
And they gave us greetings to you here.
וגם הם
also
מסרו לכם דרישת שלום.
And I would like to pass to you two verses from Colossians 1. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. And that we try to do.
ורציתי לשתף אתכם בקולוסים פרק ראשון, לקולוסים ראשון.
Verse 3.
פסוק 3. קולוסים א', פסוק 3. מודים, מודים אנחנו לאלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח ומתפללים בעדכם תמיד.
And as your apostle Paul continues, we have heard of your faith and since then we pray for you.
וגם הוא ממשיך בפסוק 4, כי שמענו על אמונתכם במשיח ישוע ועל אהבתכם לכל הקדושים.
And in chapter 4 verse 3,
זה היה פרק ראשון, פסוקים 3 ו-4, ועכשיו אנחנו עוברים לפרק 4, chapter 4 verse
3,
פסוק 3, פרק 4 פסוק 3. התפללו גם בעדנו, כדי שאלוהים יפתח לנו את שער הדיבור, להגיד את סוד המשיח, שבגללו אף אסיר אנוכי.
So, in your country and in our country, people need the Messiah, Jesus, to be redeemed, to be saved from their sins.
גם בארצי וגם בארצכם, ישנם אנשים שצריכים להיוושע.
And we pray for you that you get the strength to be a testimony here.
ואנחנו מתפללים בעבורכם שאלוהים ייתן לכם את הכוח להיות עדות כאן.
And pray for us in Germany that we also have strength to testify from him our Lord Jesus.
נבקש שגם תתפללו עבורנו שגם לנו יהיה את הכוח להעיד על ישוע לאנשים.
תודה רבה.
אז האח אלכסנדר, you can come and ימסור לנו דבר אלוהים.
Good morning.
Okay, טוב.
Thank you very much that we can be with you.
תודה רבה שאנחנו יכולים להיות איתכם.
Great to be here.
נפלא להיות כאן.
It's a little bit difficult to talk to a congregation whom I do not know as well.
זה קצת קשה לי ללמד קהילה שאני לא כל כך מכיר.
Since I do not really know what you might need.
כי אני לא, אולי לא יודע בדיוק לאיזה מסר אתם זקוקים.
But I want to talk to you about a subject that is of, I think, of general importance.
אני הייתי רוצה לדבר על נושא שיש לו חשיבות שהיא כללית לכל המאמינים.
And that is the question, how to become wise.
והשאלה, זאת היא השאלה, איך לקבל חוכמה.
In our societies, in Western countries or in countries with high tech, we are very informed.
במדינות מפותחות יש לנו הרבה מידע.
We know about every little piece of rice that drops in China.
אנחנו יודעים על כל דבר, אפילו על גרגירי אורז שנופלים בסין.
But I think you will agree that is not the same as being wise.
אבל זה לא אותו דבר כמו להיות חכם.
And the word of God talks a lot about wisdom.
דבר אלוהים מדבר הרבה על חוכמה.
So instead of consulting advice literature or TV programs or YouTube tutorials or smartphone apps, which we might do,
היום אנחנו כדי לקבל הדרכה וידע אנחנו משתמשים בכל מיני תוכניות או אתרים כמו יוטיוב.
We will try to get some answers from the word of God on this question.
במקום זה אנחנו ננסה לקבל תשובות לשאלה זו דרך בדבר אלוהים.
And we will look at several parts of the book of Daniel.
ונפנה לכמה חלקים מספר דניאל.
And but that is because the book of Daniel talks a lot about wisdom.
כי דבר דניאל מדבר על חוכמה הרבה.
About wise people.
על אנשים חכמים.
At first, just to remind us, what does the book of Daniel deal with?
קצת רקע לספר דניאל.
It talks a lot about the rise and fall of great empires.
מדבר הרבה על עלייתם ונפילתם של אימפריות גדולות.
Daniel himself experiences the Babylonian Empire and the Persian Empire.
דניאל עצמו חווה באופן אישי את המלכות, את האימפריה הבבלית והפרסית.
And God reveals to Daniel the rise and fall of even more great empires yet to come.
ואלוהים גילה לדניאל גם על ממלכות נוספות שיקומו ויפלו בעתיד.
The book also deals with the destiny of individuals, of individual persons in the turmoil of world history.
וגם הוא מדבר על אנשים פרטיים בהיסטוריה.
It tells from the life of Daniel and his friends.
וזה אפשר ללמוד על האנשים האלה מחיי דניאל וחבריו.
It is also a book about history, history in the past, at the present and in the future.
הספר הזה גם מלמד אותנו היסטוריה של העבר, של ההווה ושל העתיד.
Large parts are dedicated to prophecies.
חלקים גדולים מוקדשים לנבואות.
And it talks a lot about Israel.
מדובר הרבה על ישראל.
What happens with Israel? What is how is God's people? Is it in a good or in a bad condition?
מה יהיה לגבי עם ישראל? מה מצב עם ישראל? אם זה מצב טוב או מצב לא טוב?
Talks about Jerusalem with the same questions.
מדובר גם על ירושלים עם אותה שאלה.
And in the center it talks about the temple.
וגם מדובר במרכז על בית המקדש.
What happens with the temple? Is there a regular service according to the law? Yes or no?
מה קורה בהתאם לבית המקדש? האם יש שירות רגיל או לא לפי התורה או לא?
And how do the political leaders treat the temple and the service?
ואיך המנהיגים הפוליטיים ינהגו בבית המקדש?
And in front of this background, the book of Daniel deals with questions that I think are of immense importance today in our society.
ספר דניאל עוסק בשאלות שיש להן חשיבות מאוד גדולה בחברה שלנו היום.
How is it possible to survive under such difficult political and social circumstances?
איך ניתן לשרוד תחת נסיבות פוליטיות וקשות כאלה?
How is it possible not to go drown in the big and mighty stream of history?
איך זה אפשרי לא לטבוע בזרם ההיסטוריה?
And how can a man or a woman who loves God continue to serve God and confess his or her faith when all the political and social forces try to obstruct?
ואיך אדם יכול להמשיך שאוהב את אלוהים, להמשיך להיות עדות ולשרת אותו כשכל הכוחות מסביב מנסים לעצור את זה?
The book of Daniel presents to us a group of people who cope with such challenges, and that's the group of those who are wise.
ספר דניאל מציג בפנינו קבוצת אנשים שהיו צריכים להתמודד עם אתגרים שכאלה, והם החכמים.
Want to read Daniel 12 verse 3?
נפנה לסוף ספר דניאל, פרק 12, פסוק 3.
Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever.
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
As far as I understand this word, those who are wise, it has a threefold meaning.
ככל שאני מבין, למילה המשכילים יש שלוש משמעויות.
First, those people are wise, they have knowledge, they have understanding, they have insight.
יש להם חוכמה, ידע והבנה.
Second, they live and act in a wise manner.
הם חיים ופועלים בצורה מושכלת, צורה חכמה.
And third, they make others wise.
והאופן השלישי, הם גורמים לאחרים להחכים, להשכיל.
Meaning they instruct others, they teach others, they provide their knowledge and understanding to others, they give guidance.
הם נותנים הדרכה, הוראה והבנה לאחרים.
So let's have a look at the key characteristics of those who are wise.
אז בואו נביט על מאפייני המפתח של המשכילים.
The verse we just read tells about them. They are like the brightness of the firmament, they are like stars.
נאמר כאן בפסוק 3 שהם זוהרים כמו הרקיע, כמו כוכבים.
And I think that means they are the ones who provide guidance. And that they do this at a time when guidance can scarcely be found. They do this at night, you can see only the stars and nothing else.
לדוגמה הכוכבים הם מאירים כשהכל חשוך. וזה מה שיעשו המשכילים האלה.
Daniel 11 verse 33 says, and those of the people who understand shall instruct many.
בפסוק 33 של פרק 11 כתוב דבר דומה, ומשכילי עם יבינו לרבים.
So the wise people instruct or teach others.
זאת אומרת שהמשכילים, האנשים החכמים, ידריכו או ילמדו אחרים, רבים.
And chapter 12 verse 10 it says, many shall be purified, made white and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand.
בפרק 12 פסוק 10 כתוב, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו.
Here the wise are mentioned in contrast or as opposite to the wicked.
המשכילים מוצגים כאן כההפך, כדבר שהוא הפוך, מנוגד לרשעים.
And that means there are those who are godless, and on the other hand there are those who are wise and they fear God and act accordingly.
אז אנחנו רואים שמה שמבדיל בין הרשעים למשכילים זה יראת אדוני ולפעול בהתאם ליראה הזאת.
In chapter 12 verse 3 we have read, they turn many to righteousness.
בפסוק 3 של פרק 12 כתוב שהם מצדיקי הרבים.
So those who are wise show others the way to become righteous in God's eyes.
אלה שהם משכילים הם הם מראים לרבים איך להיצדק, איך לקבל צדקה.
They show others the way to God, or from our perspective today they lead others to Jesus Christ.
הם מראים לאחרים את הדרך לאלוהים, ולפי ההבנה שלנו היום הם מובילים את האנשים אל ישוע המשיח.
So these were a little bit abstract characterizations, and now we come to a concrete example, which in this book would be Daniel himself.
אז היו לנו עד עכשיו דוגמאות כלליות, משכילים ברבים, אבל עכשיו אנחנו נפנה לדוגמאות ספציפיות אל דניאל עצמו.
The book of Daniel often tells us that Daniel himself received understanding. He himself was one of the wise.
נאמר לנו שדניאל היה אחד מהחכמים, הוא עצמו קיבל הבנה.
And that means we can learn from his example how to become wise.
ואנחנו, זאת אומרת שמהדוגמה של החיים שלו אנחנו יכולים ללמוד איך להיות חכמים.
And the first thing is that the wise man or the wise woman confesses his or her faith publicly.
הדבר הראשון זה שהחכם, המשכיל, הוא מודה או מתוודה או מספר על האמונה שלו באופן פומבי לאחרים.
We can see this, for example, in chapter 3.
לדוגמה, בפרק 3.
In chapter 3, the motto is no service to the gods.
והנושא הוא לא לשרת את האלים, אלילים.
You may remember there is this image Nebuchadnezzar erects, and he wants all people to bow down to this image.
והסיפור הוא שהמלך נבוכדנצר הוא בונה צלם והוא רוצה שכל האנשים ישתחוו לצלם הזה.
And Daniel refuses to do this.
ואילו דניאל מסרב להשתחוות לצלם הזה, לפסל הזה.
And three chapters after that, in chapter 6,
ובפרק 6
we see that Daniel serves God.
אנחנו רואים את דניאל משרת את אלוהים. עוד לא.
He serves God despite a contradictory law that forbids him to serve God.
שהוא ממשיך לשרת את אלוהים למרות שיצרו חוק שמונע ממנו לעשות זאת.
He continues to pray to God.
הוא ממשיך להתפלל לאלוהים.
With a window widely opened,
שכל החלונות פתוחים לרווחה,
even if it is forbidden,
למרות שזה היה אסור.
So we can see here faith is no private matter.
אז אנחנו רואים שהאמונה אינה עניין אישי בלבד, פרטי.
But it is public.
זה לא דבר פומבי.
And Daniel is ready to confess his faith in the one and only God, whatever the cost will be.
ודניאל מוכן להתוודות על האמונה שלו, לספר על האמונה שלו, לא משנה מה יהיה המחיר.
And we remember in the end he is put in the den of lions.
ובסופו של דבר אנחנו זוכרים ששמו אותו בגובה האריות.
And rescued by God.
ואלוהים הציל אותו.
Why should he be ready to do this?
למה הוא היה מוכן לעשות כל זאת?
He is ready to do this because he knows there is a value that is much higher, much greater even than his own life.
הוא היה מוכן לעשות זאת כי הוא ידע שיש דבר יקר יותר אפילו מהחיים שלו.
And this value is God himself and his glory.
והדבר הזה שהוא כל כך יקר זה אלוהים וכבודו.
Another aspect, the wise men pray to God.
היבט נוסף של המשכילים זה שהם מתפללים לאלוהים.
I want to read chapter 6 verse 11.
אם אנחנו נפנה לפרק 6 פסוק 11.
This is the situation I just talked about. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God.
Okay, זה כתוב כאן בעצם בתרגום הזה בארמית. אבל מה ש בתרגום חופשי נאמר זה שהם מצאו את דניאל מתפלל לפני אלוהיו על הברכיים.
Another example we find in chapter 9.
דוגמה נוספת אנחנו מוצאים בפרק 9.
From verse 3 on.
מפסוקים 3 והלאה.
Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes, and I prayed to the Lord my God and made confession and said, etc.
אז אנחנו נקרא רק פסוקים 3 ו-4. כך אמר דניאל, ויתנה את פניי אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים וצום ושק ואפר ואתפללה לאדוני אלוהי.
We can conclude from this, to be wise, it is good to take important issues and not only those before God.
זאת אומרת אנחנו מסיקים מכך שכדי להיות משכיל או חכם זה חשוב להביא דברים חשובים לפני אלוהים בתפילה וגם דברים שהם פחות חשובים.
And Daniel takes not only his own problems before God but also those of others.
ואפילו אנחנו רואים שדניאל הוא לא רק מביא את הדברים האישיים שלו לפני אלוהים אלא גם דברים של אחרים.
He praises God, he honors him.
הוא מהלל את אלוהים, הוא מכבד אותו.
And he does this not only once in a while but regularly.
הוא לא עושה את זה פעם בכמה זמן אלא באופן קבוע.
So for Daniel, prayer is not an optional.
לדניאל התפילה אינה אופציה.
It is not one thing among many others.
זה לא דבר אחד מדברים אחרים שהוא יכול לעשות.
It is not part of empty religious rites devoid of importance.
זה לא איזשהו חלק מאיזושהי פעולה דתית ללא חשיבות.
But for him this is essential, this is life.
בשבילו זה החיים, זה דבר הכרחי.
And we can apply this to our own lives.
אנחנו יכולים ליישם בחיים שלנו.
Our prayer life is essential.
חיי התפילה שלנו הם חיוניים, הם הכרחיים.
And we can conclude and apply this to a church.
ואנחנו גם יכולים ליישם זאת לקהילה.
I don't know nothing about your prayer.
אני לא יודע דבר על אספות התפילה שלכם.
But a prayer meeting, if it be in a meeting, or but at least the prayer in general is the motor of a church.
אני חושב שהתפילה בקהילה זה המנוע של הקהילה, מה שמפעיל אותה.
Let's see another aspect.
בואו נביט אל היבט נוסף.
The wise people study the word of God.
החכמים לומדים את דבר אלוהים.
If we remember the beginning of the book of Daniel, Daniel 1, how did this young man know that he should better refuse to eat from the king's delicacies?
אם אנחנו נשוב לפרק הראשון של דניאל, נשאלת השאלה, הוא היה אמור לאכול כל מיני מאכלים שונים שהיה אסור לו לאכול לפי התורה. השאלה נשאלת, איך הוא ידע שאסור לו לאכול את הדברים האלה?
Where did his personal guidance come from?
מאיפה ההדרכה שלו הגיעה? מי הדריך אותו לכך?
I think it came from knowing the Bible.
אני חושב שזה הגיע מידיעת דבר אלוהים.
If we look at chapter 9,
ואם נביט בפרק 9,
it says in verse 2, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet.
בפרק 9 פסוק 2 נאמר בשנת אחת למולכו אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא.
Daniel had studied the books of the prophets. He had studied the book of Jeremiah.
Daniel למד את ספרי הנביאים, הוא למד את ספר ירמיהו.
And I think we can conclude several things from this.
ואנחנו יכולים להסיק מכך מספר דברים.
We can provide guidance to others only as far as we have received guidance ourselves.
אנחנו יכולים להדריך אחרים כל עוד אנחנו קיבלנו הדרכה בעצמנו.
We can lead others to Jesus Christ only if we know him ourselves.
אנחנו יכולים להוביל אנשים אל המשיח רק אם אנחנו מכירים אותו בעצמנו.
And we can draw others nearer to Jesus Christ only as far as we come nearer to him ourselves.
אנחנו יכולים לעזור לאחרים להתקרב אל המשיח כל עוד אנחנו מתקרבים אליו, קרובים אליו.
I remember John Piper saying once, the Bible is a book, you have to read it.
אני זוכר מישהו בשם ג'ון פייפר שאמר שהתנ"ך, כתבי הקודש הם ספר שעליכם לקרוא.
That sounds very simple.
זה נשמע מאוד פשוט.
But I would really like to encourage you to study the word of God.
הייתי באמת רוצה לעודד אתכם ללמוד את דבר אלוהים.
Take it serious.
לקחת אותו באופן רציני.
And really struggle to receive understanding from the word of God.
ולהתאמץ כדי לקבל הבנה מדבר אלוהים.
We need not be afraid to read difficult books.
אנחנו לא צריכים לפחד או להירתע מקריאת ספרים שהם קשים בדבר אלוהים.
Because God really likes to give us understanding.
כי אלוהים אוהב לתת לנו הבנה.
This is what he absolutely desires to do.
זה משהו שהוא בהחלט משתוקק לעשות.
He wants to reveal himself to us.
הוא רוצה לגלות עצמו לנו.
He is not a God who hides behind a curtain.
הוא לא אל אלוהים שמסתתר מאחורי מסך.
But he is the God of revelation.
הוא אלוהי ההתגלות.
In Daniel 2 there are three verses who talk about this.
וישנן בספר דניאל פרק 2 מספר פסוקים שמדברים על כך.
Daniel 2 verse 20 to 23.
דניאל 2
פסוקים 20
עד 23. זה גם בארמית. Can you read it please in English?
Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his."
אז דניאל אומר, הוא מתפלל ונותן כבוד לאלוהים, אומר מבורך אדוני מעולם עד עולם, כי לו החוכמה.
And he changes the times and the seasons, he removes kings and raises up kings.
הוא משנה אותות וזמנים והוא מקים ומפיל מלכים.
He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding.
הוא נותן חוכמה לחכמים וידע לאלה שיש להם הבנה.
He reveals deep and secret things.
הוא מגלה דברים עמוקים ונסתרים, סודות.
He knows what is in the darkness and light dwells with him.
הוא יודע מה בחושך והאור שורה עמו.
I thank you and praise you, O God of my fathers.
ואני מודה לך, אלוהי, אלוהי אבותיי.
You have given me wisdom and might.
שנתת לי חוכמה וגבורה.
And have now made known to me what we asked of you.
והודעת לי מה שביקשתי ממך.
But studying the word of God is not for free.
אבל ללמוד את דבר אלוהים זה לא בחינם.
In a sense that there is work to be done.
זה צריך להתאמץ, יש פה עבודה.
As we say, there is no free lunch. Somebody has to pay for it.
כמו שאומרים, אין ארוחות חינם. מישהו צריך לשלם בעבור ארוחה. מישהו צריך לעבוד בעבור ארוחה.
And I want to ask you, how do you treat the word of God?
הייתי רוצה לשאול אתכם, איך אתם נוהגים בדבר אלוהים?
Why or to what end do you read the Bible?
לאיזו מטרה אתם קוראים בכתבי הקודש?
Reading or even studying the Bible is not about knowing everything.
לקרוא וללמוד את דבר אלוהים זה לא רק כדי לדעת הכל.
You are not to become a man or a woman who knows everything.
התפקיד שלנו לא להיות אנשים שיודעים הכל.
This is not about becoming informed.
המטרה היא לא רק ידע.
But reading or studying the Bible is about coming nearer to God himself.
הקריאה והלימוד מטרתה להתקרב לאלוהים עצמו, בעצמו.
It is about knowing him better.
כדי להכיר אותו טוב יותר.
It is about allowing God to build you into a man or woman who pleases him.
כדי להרשות לאלוהים להפוך אותנו לאנשים שמרצים אותו.
We find this in the first psalm. You might know it by heart.
זה נמצא בתהילים א', אולי אתם מכירים את זה בעל פה.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night.
וזה בתהילים א', הפסוק הראשון, שמדבר על אשרי האיש שלא הלך בדרכים של הרשעים, אלא שהוא בתורת אדוני חפצו. אני יכול לקרוא את זה, רק שנייה. תהילים פרק ראשון, אני לא זוכר אותו בעל פה לצערי, לא כרגע. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה.
So now I think we come to the last and most important point.
ועכשיו אנחנו נגיע לנקודה האחרונה, שהיא החשובה ביותר.
We learn from Daniel that the wise people concentrate on the temple of God.
אנחנו לומדים שהחכמים מתרכזים במקדש אלוהים.
We find this for example in Daniel 6 verse 10.
בדניאל 6 פסוק 10 לדוגמה.
Now when Daniel knew that the writing was signed, the law by the king, he went home. And in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees three times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days.
אז זה כתוב בתרגום חופשי שלי, שכשהתקבל הדין, גזר הדין של שהחוק התקבל, של המלך דריווש, הוא הלך לביתו, פתח את החלונות, והתפלל לכיוון ירושלים שלוש פעמים ביום כפי על ברכיו, כפי שהוא עשה תמיד.
So when he prayed, he looked towards Jerusalem.
כשהוא התפלל, הוא התפלל לכיוון ירושלים, הוא הביט אל ירושלים.
And Daniel 9 verse 21 and 22.
ובדניאל 9 פסוקים 21 22.
We find a little more detail.
נמצאים פרטים נוספים. ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון תחילה מואף ביעף נוגע אליי כעץ מנחת ערב, ויבן וידבר עמי, ויאמר דניאל אתה יצאתי להשכילך בינה.
דניאל remember the regular offering in the temple every day.
דניאל הוא זכר את מנחת הערב בבית המקדש כל יום.
The morning offering, the evening offering.
היו מנחת בוקר והייתה מנחת ערב.
And this too was about coming to God, about coming nearer to God.
והמטרה של המנחה הזאת היא להתקרב לאלוהים.
This was about offering oneself to God.
זה להקריב את עצמך לאלוהים.
It was about offering not only a small part but the whole.
זה מנחה, זה לא להקריב דבר קטן אלא את הכל.
And you certainly remember in the burnt offering the whole animal was offered to God.
והיו קורבנות שאת כל החיה הגישו לאלוהים, את העולה.
And we see in the book that the rhythm of these offerings in the temple in Jerusalem determined the rhythm of Daniel's life.
ואנחנו רואים שהסדר היום שהיה בבית המקדש, המנחות השונות, קבעו את סדר יומו של דניאל באופן אישי.
And I think as a chief administrator in all these empires he had much work to do.
ואני חושב שהוא היה אדם מאוד עסוק, היה לו תפקיד מאוד חשוב כיועץ בכיר של אחת האימפריות, היה לו הרבה מה לעשות.
But despite the work he took his time to pray.
אך למרות העבודה וזה עצם זה שהוא היה מאוד עסוק, הוא לקח את הזמן, הקדיש את הזמן להתפלל.
The regular offering in the temple was always at risk.
הקורבן התמידי בבית המקדש תמיד היה באיזשהו סיכון.
And this theme runs like a golden thread through the whole book of Daniel.
ודרך כל ספר דניאל אנחנו מוצאים את הנושא הזה, הסיכון.
We can think about Nebuchadnezzar in
יכולים לחשוב על המלך נבוכדנצר,
who destroyed the temple,
שהרס את המקדש.
We can think about Antiochus the Fourth Epiphanes, who desecrated the temple. It's mentioned in the book of Daniel.
תימא את המקדש, זה גם מוזכר בספר דניאל כנבואה.
We can think about the Romans who destroyed the temple.
אנחנו יכולים לחשוב על הרומאים שהרסו את בית המקדש.
This too is prophesied in the book.
וגם זה, הנבואה הזאת גם נמצאת בספר דניאל.
And I could provide you a whole list of verses from this book in which it talks about this offering and the service in the temple.
ואני יכול להראות לכם פסוקים רבים, רשימה של פסוקים שמדברת על השירות והקורבנות בבית המקדש.
They talk about changing the regular offering.
מדובר גם על שינויים בעבודת בית המקדש, בקורבנות השונות.
About abolishing the regular offering.
מדובר גם על ביטול הקורבנות במקומות מסוימים.
And from Daniel's perspective they talk about what happened in the past, what happened in the at present and what will happen in the future.
מנקודת מבטו של דניאל אנחנו קוראים על מה שקרה בעבר, מה שקורה בהווה ומה שיקרה בעתיד.
For wise people this seems to be important.
ולאנשים חכמים זה דבר חשוב.
So what about our or what about your regular offering?
מה לגבי אפשר לקרוא לזה המנחות שלנו?
Do you offer yourself every day to God?
האם אנחנו מוסרים עצמנו לאלוהים כל יום?
Do you practice this like Daniel did?
האם אנחנו עושים זאת כמו שדניאל עשה?
Or we put it the other way around?
או אנחנו עושים את זה בצורה הפוכה?
What does it take to make your daily offering to God cease?
Cease?
To end.
ומה, או במילים או בצורה אחרת, מה יגרום לנו לוותר על התפילה היומית שלנו, על ההשתחוויה היומית?
Does it take political powers?
האם צריכים לבוא כוחות פוליטיים?
Does it take cruel persecution?
רדיפה אכזרית?
Does it take an evil dictator?
איזשהו דיקטטור רשע?
Or does it take much less?
או משהו שהוא הרבה פחות חזק וקשה.
I think we live in Israel and in Germany in a quite free and democratic country.
אני חושב שבארצות שבהם אנחנו חיים, למשל גרמניה וישראל, הן מדינות חופשיות.
And so we have to ask ourselves what does our daily offering look like now today?
ואנחנו צריכים לשאול עצמנו כיצד נראית המנחה שלנו היומית היום.
When we are free to do this.
כשיש לנו את החופש לעשות את זה.
I think our daily offering to God is at risk mainly by our own indifference, by our own neglect and by our own lack of interest.
אני חושב שהמנחה היומית שלנו, התפילה היומית, הזמן האישי שלנו עם אלוהים, הוא הולך לאיבוד על חשבון חוסר היכולת שלנו, האישי שלנו, חוסר המוטיבציה שלנו.
And maybe this was the reason why Paul wrote in Romans 12.
ולכן פולוס כתב באגרת אל הרומים פרק 12.
And this is a very intense verse.
פסוק מאוד חזק.
Romans 12 verse 1 and 2.
אל הרומים 12 פסוקים 1 ו-2.
I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable to God which is your reasonable service and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
ובכן אחי, בגלל רחמי אלוהים אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קורבן חי קדוש ורצוי לאלוהים, כך תעבדו עבודה שבלב ואל תדמו לעולם הזה, כי אם השתנו על ידי התחדשות הדעת, כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו.
He tells us to present our bodies as a living sacrifice.
הוא אומר לנו למסור את גופנו כקורבן חי.
That means our lives, but not in an abstract sense.
זה החיים שלנו לא במובן מופשט,
but it comprises our whole existence, our material existence.
כל הקיום שלנו זה החיים שלנו.
So if we want to become wise,
אם אנחנו רוצים להיות חכמים, משכילים,
we have to offer ourselves wholly to God.
עלינו להקריב עצמנו, להקדיש עצמנו באופן קדוש לאלוהים.
To our Lord Jesus Christ.
לאדוננו ישוע המשיח.
Our bodies.
את הגוף שלנו.
Even our children.
את הילדים שלנו גם.
Our work.
העבודה שלנו.
Our money.
הכסף שלנו.
Our cars.
המכוניות שלנו.
Our houses.
הבתים.
Our, you can think of many, many more things.
על הרבה דברים נוספים.
And we have to allow God to use all of this.
ועלינו לתת לאלוהים, להרשות לו להשתמש בכל הדברים שיש לנו.
I think we can see with Daniel this is a regular task. This is a process.
אצל דניאל זוהי משימה קבועה. תהליך קבוע.
And I think if we are ready to do this,
ואם אנחנו מוכנים לעשות זאת,
God will make us wise.
אלוהים יחכים אותנו.
And use us as the wise as he uses wise men.
והוא ישתמש בנו כחכמים. כפי שהוא ישתמש באותם חכמים בספר דניאל.
He will use us as a light that can provide guidance to others living in the dark.
והוא ישתמש בנו כאור שיכול להשכיל אחרים בחושך, להדריך אחרים בחושך.
So I want to finish with Matthew 5 verse 14.
הייתי רוצה לסיים במתי פרק 5 פסוק 14.
Jesus says to his disciples, "You are the light of the world."
ישוע אמר לתלמידיו, "אתם אור העולם." אתם אור העולם. אני ברח לי עכשיו. תודה לכם. Thank you. אז בואו נסיים בתפילה. אבינו ואלוהינו, תודה לך על דברך, על המחשבות שאתה העברת לנו דרך דברך הבוקר הזה. עזור לכל אחד מאיתנו להיות משכיל, להשכיל, ללמוד את דברך כדי להתקרב אליך וכדי לפעול את פעולתך, כדי שנהיה עדות טובה ואמיתית ונאמנה להשכיל אחרים, כדי שהחיים שלנו יהיה במצב כזה שנוכל לעודד אחרים לחיות כך. אנא דבר איתנו דרך דברך, אנא עזור לנו להקדיש לך את הזמן לתפילה, לקריאה בדברך וללימוד, ולכל דבר אחר שעלינו לעשות כדי להשכיל, להתחברות בקהילה, לתפילה גם אישית וגם משותפת כקהילה. אנא, עזור לנו להשכיל ולהיות אור בעולם הזה. עזור שלא ניתן לדברים אחרים בחיים שלנו את המקום לגנוב לנו את הזמן הזה שאנחנו מקדישים לך. תודה לך שעדיין יש לנו את החופש להתאסף. עזור לנו להיות נאמנים עכשיו כדי שנוכל להיות גם נאמנים כשיבואו זמנים קשים. לך הכבוד והתפארת לעולמי עולמים. שם ישוע המשיח, אמן.